كل من يقبل بابا. نعم. אבל ما اشتهيت انت منيجون ده لوفر بافير كذا. נו, תביא ביי, 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 שהרשב אמר, הרשב הוא המערץ, אני חושב שהרשב לא היה מאוריית, שיש שלושה לבושי הנפש, מעשה, דיבור ומחשבה, וההתקשרות של החסיד אל הרבי צריכה להיות גם בשלושת לבושי הנפש. אז איך הוא מתקשר למעשיו? כשהוא לומד את ההנהגות שלו. ואיך הוא מתקשר לדיבורו? כשהוא לומד את התורה שלו. אבל איך הוא מתקשר למחשבות שלו? כשהוא מנגן את הניגון שלו. זה המחשבה. זה ניגון של הרבי הזקן. זה לחן שלו. טוב. טוב, טוב. אז אנחנו באמצע פרק למתחת. ככה נחזור מהמילים אף על פי כן. ההערה שהיא המשכת החיות, אשר השם מאיר ומחיה דרך לבוש זה, אף על פי כן, זה בשורה האחרונה, האחרונה בעמוד נו. שורה החותמת את העמוד. נתחיל במילה הראשונה של השורה האחרונה בעמוד נו. בסדר? מה אמרנו עד עכשיו? אני ממשיך ממש, כאילו אנחנו מאתמול, דברים יובנו תוך כדי. מה אמרנו עד עכשיו? שמצד אחד האור האלוקי שורה על כל ענייני העולם הזה במידה שווה. הוא מתלבש בלבוש של קליפת נוגה, והלבוש הזה מסתיר, מסך, הסתרה על האלוקות, כדי שכל הברואים לא יראו וירגישו שהחיות באה מהאלוקות ממש. וכך כל הברואים הם בעצם יש בפני עצמם, אבל הם מקבלים את הכל מהאור האלוקי, והם יכולים להתהפך, זאת קליפת נוגה, ולגלות את זה. ברעיון היסודי הזה שווים כל ברואי העולם שנמצאים בקליפת הנוגה. הכל. גם הגוף והנפש שווים בזה. באותה מידה. שניהם, במשל שאמרנו אתמול, נמצאים מעבר למסך הזכוכית, שהוא כל כך עבה, עד שאני לא יכול בכלל להגיד שהאור האינסופי שבא מכאן, הוא האור הזה. אלא הוא דרך מסכים שלא רק מצמצמים, אלא ממש מאפשרים לי להיות יש בפני עצמו. זה צמצום אחר צמצום אחר צמצום, עד שזה מתלבש בקליפת נוגה שמהפכת אותי ליש בפני עצמו. כלומר, אני חלק מממשלת הקליפות, ובכל זאת, האור והחיות בא מאור אינסוף. זה משווה לחלוטין את הגוף והנפש. אף על פי כן, גם את האף על פי כן ראינו אתמול בקריאה, אבל אנחנו רוצים לחזור אליו. אתה לא תגיד לי שהגוף והנפש שווים באמת בכל. כי אני יודע שיש הבדל מהותי באור, לא יודע להגדיר אפילו, בין הגוף לבין הנפש. לנשמה. לנשמה. לרוחניות. לרוחניות. בין רוחני לגשמי. גוף ונפש, גשמי ורוחני. בסדר? יא, תראה את זה. אף על פי כן, ההערה שהיא המשכת החיות, אשר השם מאיר ומחיה דרך לבוש זה. הלבוש זה, זה אצלי המסך הזה שהרגע תיארנו, שמתלבש בקליפת נוגה. בסדר? המסך הזה זה, הוא קליפת הנוגה שלנו, הוא הקליפה הזו. ההערה שהיא המשכת החיות, בסדר? אשר השם מאיר ומחיה דרך לבוש זה. לבוש הוא גם המדיה שדרכה אני יכול לקלוט את האור האינסופי, וגם המסך, שלא מאפשר לי לגעת בו ממש. אינה שווה בכולם. אבל אם הכל שווה, אז במה מתבטאת השונות? בבחינת צמצום והתפשטות. כי בגוף הגשמי, והדומם ממש כאבנים ואפר. בואו נדבר רגע על הדומם. עוד רגע הוא יזכיר את החלוקה של דומם, צומח, חי, מדבר. נדבר על הנמוך ביותר, על הגשמי ביותר, על מה שאתה בעיניך לא רואה בו בכלל אלוקות. אתה צריך להיות פיזיקאי גדול כדי להבין שיש בו משהו אינסופי. אתה לא רואה כלום, אתה לא... כלום, דומם, 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 דומם. לא תנועה, לא צמיחה, כלום. כי בגוף הגשמי והדומה ממש כאבנים ואפר, ההערה היא בבחינת צמצום גדול אשר אין כמוהו. אתה לא רואה לו חיות, לא רוחניות, לא צמיחה, ודאי לא תנועה. והחיות שבו, בו במי? בגוף ובדומם, מועטת כל כך עד שאין בו אפילו כוח הצומח. אחרי זה אתה בשלב מסוים פתאום רואה משהו שנראה לך דומם, ואז אתה מגלה שבעצם זה אלמוג. בעצם זה צמיחה, לא, בעצם זה חי, וכולי וכולי וכולי. אתה רואה איך מחביאים דברים, דברים יותר ויותר ויותר גבוהים. ובצומח, ההערה אינה בצמצום גדול כל כך, יחסית לדומם. כי אתה רואה תנועה מסוימת של חיות כבר. הוא גדל, הוא קטן והוא נהיה גדול. הוא עובר תהליכים.
הוא מתרבה.
ודרך כלל, נחלקות כל הבריאות של העולם הזה לארבע מדרגות. דומם, צומח, חי, מדבר. מבחינתנו כרגע יהיו שתי חלוקות, האחת של ארבעה, דומם, צומח, חי, מדבר. ואנחנו מבינים את המעבר. כשם שעברתי מדומם לצומח, אני יכול עכשיו להמשיך מצומח לחי ומחי למדבר. אבל תהיה גם חלוקה של שניים ושניים בהמשך. דומם, צומח, לחי ומדבר. נתרגל לשתי החלוקות האלה עוד רגע. והארבעה האלה הם כנגד ארבע אותיות שם השם ברוך הוא. מלמעלה למטה. היוד, שהיא החוכמה, היא שייכת אל המדבר. שמה שמאפיין אותו הוא השכל. זה המדבר. ההי הראשונה, שהיא הבריאה, היא עולם הבריאה, והאצילות שייכת לעצם הברואים, לחי. עולם החי מתאר את הבריאה. בריאותיך. אתה אומר בריאותיך ולא מתכוון לצמחים. אבל גם לא לבני אדם. לחוס על הבריאות. הצומח מופיע בצמיחה, בוו, שמלמעלה עד למטה, ביצירה, בעצם הצמיחה, בכוח הצומח, הווגטיבי, אנחנו נקרא לו בהמשך, והווגטיבי, חיוני, אבל הצמיחתי. וגדטיבי. ואחר כך,
בגלל זה זה וב,
בגלל שזה שש המידות, בגלל שזה הזעיר אנפין. זה עד המלכות, זה הוו, כן, מהחסד ועד היסוד. דבר, בגלל זה זה וו, כי זה מלמעלה עד למטה. ואחר כך, הדומם, שבא לידי ביטוי במלכותך, מלכות כל עולמי. וכמו שאין ערך ודמיון, כן, דומם, צומח, חי ודבר. וכמו שאין ערך ודמיון, בסדר? וכמו שאין ערך ודמיון ההערה והמשכת החיות שבדומם וצומח. עכשיו עושה את החלוקה של שניים שניים. מי שזוכר את שם י' כ' ו' כי יודע שיש חלוקה של שניים שניים. י' כ' שייך לספירות השכל,
המוחין.
שייך למוחין. בהמשך יהיה שייך לנשמת כל חי. במובן הזה של נשמת לא רק של בא אדם, אלא בעל חי, החי, בשתי החלוקות, חכו עם זה, חלוקה מאוד חשובה, ובב, והי, ששייך למערכת שעניינה זה עצם היותה לא מתה, פועלת. או שאתה רואה, אתה צומח, או שאתה לא רואה, אבל היא לא נעה. וכמו שהם ערך ודמיון ההערה והמשכת החיות שבדומם וצומח, להערה והמשכת החיות המלובשת בחי ומדבר, הוא עבר מחלוקה לארבעה לחלוקה לשתיים ברורה לכולנו, אף שבכולן חזרה לארבע, אור אחד שווה, ובמה בא לידי ביטוי השיווי בבחינת, נו, הסתר פנים, אנחנו רואים איך לקרוא את זה. כלומר, במה האור שווה במסך הזכוכית שתיארנו, שמבחינת האור האינסופי כולנו ברואים וכולנו באותו מקום, משה רבינו ואדומים. הכל באותו מקום. אף שבכולם אור אחד שווה בבחינת אסתר פנים, ומלובש בלבוש אחד בכולם, שהוא לבוש נוגה, לבוש ההתהפכות. הכל יכול להתהפך ולחיות מהקליפות הטמאות, לקבל את החיות מהאלוהים אחרים, או לקבל את האור והחיות המאיר מהשם, כי זאת הקליפה הזאת. כך, כלומר, כמו שהחיות וההערה האלוקית מצד אחד שווה בכולם, ומעידך לא יכול בכלל אדם לדמות את הערך והדמיון שבין החי והמדבר לצומח והדומם. כך, אין ערך ודמיון כלל, חוזרים למגמת הפרק. כל עניין הפרק הוא מעשה המצוות וכוונת המצוות. אחרי שבכל הפרקים הקודמים מפרק המדעי דיברנו על זה שכל מגמת האדם בבריאה היא אשר ברא אלוקים לעשות, עד להלכה הארוכה, שגם אם התכוונת את כל הכוונות הכי טובות אבל לא הוצאת בפיך, לא עשית כלום. כי העולם הוא עולם של עשייה. כי לא הנשמה צריכה תיקון, אלא הנפש החיונית והירידה צורך עלייה של הנשמה, זה להעלות אותנו, וזאת קליפת נוגה, זה סוג הלבוש. אבל בכל זאת, לכוונה יש משמעות אדירה שכדי להסביר אותה, הוא פתח את הכל בדיבור המפורסם, שהביא בשם השלה, שתפילה או שאר ברכה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אחרי שהוא תיאר את ארבעת החלקים האלה של דומם, צומח, חי, מדבר, וההבדל בין גוף לרוח, שמצד אחד הם שווים לחלוטין בפני האין סוף, הגוף והנפש, ומאידך אין ערך ודמיון בהערה המאירה, כאילו באותו אור דק שמאיר ברמת ההתפשטות שלו, ברמת החיות, ברמת התנועתיות, ברמת ההערה המהירה של החי בשכל, של החי בבעל חיים ושל הצומח והדומם, כך אין ערך ודמיון כלל. זה רעיון ההשוואה, המשל לגוף ולנשמה, במעשה ובמצווה. בנערת והמשכת אור אינסוף ברוך הוא, שהוא פנימיות רצונו יתברך. הביטוי פנימיות רצונו יתברך, דיברנו עליו הרבה פעמים, אני אזכיר אותו. יש לנו חיצוניות הרצון ויש לנו פנימיות הרצון בכל רצון. הדוגמה הקלאסית שאנחנו אומרים כל הזמן, אני, מה זה? עם הקפה, עם העבודה, עם כל דבר, אני הולך לעבוד. למה? כי אני רוצה שהמפעל נורא 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 יצליח. אז חיצוניות הרצון היא הצלחת המפעל. האמת היא שאני הולך לעבוד כי אני רוצה להביא אוכל הביתה. אז להביא אוכל הביתה זאת פנימיות הרצון, זה מה שנותן לי כוח. האמת היא שאני רוצה להביא אוכל הביתה כי אני מאוהב באשתי ובילדים שלי. אז פנימיות הרצון היא הרבה יותר פנימית אחר. האמת היא, וכו' וכו'. יש פנימיות הרצון, יש חיצוניות הרצון. בחיצוניות הרצון אני עושה המון דברים. ולפעמים אני משקיע בהם אגב 99% מהזמן, וזה הכל חיצוניות הרצון. פנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא עם מצוותיו. זה כל האדם. זאת פנימיות רצונו. חיצוניות הרצון היא המון דברים. חיצוניות הרצון זה לא לא חשוב. חיצוניות הרצון זה מה שמרכיב 99% ממערכת חיי אולי. אבל פנימיות הרצון היא אותו אחוז שלפעמים אתה לא יכול לקמת אותו לאחוז אפילו. אבל היא הפנימיות. אז אם כן, מצד אחד אין ערך ודמיון כלל בנערת והמשכת אור אינסוף ברוך הוא, שהוא פנימיות רצונו יתברך, וזה המצוות, בלי שום הסתר פנים ולבוש כלל. מה הכוונה? תזכרו, כשאני משיג את הקדוש ברוך הוא, כשאני לומד, כשאני מבין, אז אני עושה את זה מהשכל שלי, עדיין יש אגו. כשאני מדליק את המתג ומוליך את האור החשמלי שבנה לי האדריכל, אז אני עושה את רצונו יתברך. וההפך, ככל שמחשבותיי פחות תופסות מקום, גזירה גזרתי, חוקה חקקתי, ואין לך רשות להרהר אחריה במובן של למצוא טעם, ההפך, אני מחובר לפנימיות רצונו. זה המצווה. לכן גם הצדיק הגמור, בלי המצוות המעשיות, הוא כלום. וכוונותיו לא נותנות לי כלום. שום דבר בעולם. כן, גם הצדיק הגמור, כוונותיו הגדולות ביותר, לא תיתן לי כלום, הנה, לא תתורגמנה למעשה. כי העולם הוא עולם העשייה. ופנימיות רצונו יתברך בבריאה היא שתהיה לו דירה בתחתוניים. איך תהיה לו דירה בתחתוניים? על ידי העשייה. ואם כך, בסוגיית פנימיות הרצון, אין הבדל בלי שום הסתר פנים ולבוש כלל, המאירה ומלובשת במצוות מעשיות ממש, וכן במצוות התלויות בדיבור וביטוי שפתיים בלי כוונה, שהוא נחשב כמעשה ממש כנזכר לאל. כלומר, באמת נכון, המעשה אם הוא יעשה עם כוונה או בלי כוונה, שניהם זה גוף ונפש ושניהם שווים לפני האינסוף. אבל כשם שאתה מבין את ההבדל בהערה שבין הגוף לבין הנפש, שבין הדומם לבין המדבר, שבין הגוף ובין הרוח, כשם שאתה מבין את ההבדל בהערה הזו, כך תצטרך להבין את ההבדל בין מעשה מצווה ללא כוונה, שהוא בדומה לגוף, לבין מעשה מצווה בהערה ובהמשכת האור שהוא לוקח איתו כשיש בו כוונה.
פנימיות הרצון של המצווה היא ההערה. הגילוי של האור.
בהערה שבה מופיעה פנימיות הרצון אין בה ערך ודמיון. כלומר, אין ערך ודמיון בין ההערה שיש במעשה ללא הכוונה, לבין ההערה שיש במעשה עם הכוונה. בסדר? לגבי ההערה והמשכת אור אינסוף, בסדר? ברוך הוא, המאירה ומלובשת בכוונת המצוות המעשיות שהאדם מתכוון בעשייתם, כדי לדבקה בו יתברך על ידי קיום רצונו. מהי הכוונה? הכוונה היא שאני רוצה להידבק בו. קחו את האדם בעל השכל וקחו את הצומח. שניהם מגלים את הקדוש ברוך הוא. זה מגלה אותו ברצון להידבק בו, בתוכנית איך להידבק בו, אבל הוא עושה את זה, וזה עושה את זה בזה שהוא צומח. שניהם ברואים שווים. אבל אתה משווה את ההערה שממשיכה על ידי זה ועל ידי זה, את ההשפעה, את ההערה. נכון, מבחינה אובייקטיבית, שניהם ממלאים את תפקידם. במובן הזה, דרך אגב, המלאכים ממלאים את התפקיד הרבה יותר דומה לחי, מלאדם. כי הם לא בעלי בחירה. כי הם לא מצווים, כי הם חיות הקודש. הכל ממלא את התפקיד. במובן הזה יש פרק שירה אחד גדול, שהכל ממלא בו את אותו תפקיד. אבל כך עכשיו, במקום הדוגמה של החלון הזה שתיארנו, איזה מין פנס כזה, ותראה מה מאיר יותר, מה ממשיך את ההערה יותר. הצמח שצומח, או האדם עם ההשפעה שמרים עכשיו את כל העיר. וכן בכוונה, בכוונת התפילה וקריאת שמה וברכותיה ושאר ברכות שבכוונתו בהן. זאת הייתה הדוגמה שלו בתחילת הפרק. הוא אומר קריאת שמה, הוא אומר את הכל, להוציא את הפסוק הראשון שהוא הזכיר בלי כוונה. בסדר גמור, נו. אז הצמח צומח. אתה לא יכול להגיד שהצמח לא צומח. וכן בכוונת התפילה וקריאת שמה וברכותיה ושאר ברכות שבכוונתו בהן מדבק מחשבתו ושכלו בו יתברך. אנחנו מדברים על האדם, על השכל, שבכוונתו בהן הוא מדבק מחשבתו ושכלו בו יתברך. ולא, אז בעצם מה קרה פה עכשיו? הכוונה היא בהבדל במידת ההערה. מהי מידת ההערה? שכר הוא אחר כך, שכר מצווה מצווה במובן העמוק של, של, של איך זה מגלה את הקדוש ברוך הוא, לזה נגיע. אבל מהי מידת ההערה? מידת
ההערה של הצמח ומידת ההערה של האדם שמרים את כל המערכת לזה היא לא אותה מידת הערה. הערה, הערה. מלמטה למעלה, כדי שזה יבוא מלמעלה למטה. איך אני ממשיך את האור אינסוף, קוראים לזה המשכה. הוא ממשיך. ולא, הוא מסביר את זה ממש, אז לכן אני רוצה לראות את זה בפנים. ולא שדביקות המחשבה ושכל האדם בו יתברך, היא מצד עצמה למעלה מדביקות קיום המצוות מעשיות בפועל ממש. לכן אני אומר, צריך לראות הכל, כי זה אמצע משפטים הכל. כמו שיתבאר לכמן. לא שאני על ידי כוונתי, ממילא הדביקות בו גדלה. לא שעל ידי זה הדביקות בו גדלה. כי בעצם כשיהודי מקיים מצווה, כשיהודי מקיים מצווה, את עצם המצווה שהוא מקיים, הוא מברך ברכה. מה הוא מברך? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אתם יודעים מה זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? קידושים. אנחנו מתייחדים בייחוד גמור, ואנחנו מקודשים. כשאני מקדש אישה, אני מתכוון להגיד, אנחנו התייחדנו בייחוד גמור. הייחוד הזה לא נעשה על ידי זה שאני עשיתי את הפעולה. אלא על ידי זה שהקודש ברוך הוא קידש אותי במצוותיו. הפעולה שאני עשיתי מתכווננת לזה. הפעולה שאני עושה כל פעולה מתכווננת לזה. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? על ידי המצווה, הוא מאחד אותי איתו. עכשיו, זה קורה בעצם המצווה, עם כוונה ובלי כוונה. זה קורה בעצם המצווה. על זה הוא אומר, ולא שדביקות המחשבה ושכל האדם בו יתברך היא מצד עצמה למעלה מדביקות קיום המצוות מעשיות בפועל ממש. מה קורה בכוונה? כשהמצווה מתרחשת, עם כוונה, אז ההערה, זו שדיברנו עכשיו, ההערה של הרצון העליון שמאירה בכוונה של המצוות, זה הרבה יותר מההערה של אותו רצון שמאירה בקיום בלי הכוונה. כמו העליונות של הנשמה על הגוף. נכון? זה הפשט. כלומר, הדביקות מתרחשת מעצם המצווה. הדביקות מתרחשת מעצם המצווה. אני נשוי או לא נשוי? אני עכשיו לא התכוונתי. ודאי שאני נשוי. ממה מופיעה ההערה של ההתייחדות הזאת? אתה יכול להשוות בין אני נשוי טכנית לאני נשוי בכוונה? מה ההשוואה בכלל? אתה יכול להשוות את ההערה? הדביקות הזאת כשלעצמה מתרחשת מעצם המצווה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אשר קידשנו במצוותיו וצוונו. חסידות מפרשים את המשפט אשר מלשון אשרי. אשרינו זה חסד, זו צדקה שהוא נתן לנו דרך להתקדש. מתי בא לידי ביטוי הקידושין? כל פעם. מתי הוא בא לידי ביטוי הקידושין? במצוותיו. עכשיו אני עושה פעולה, אני עושה מצווה, אני עושה מעשה טוב, אני עושה מצוות השם בעולם, אני עכשיו מבטא את הקידושין האלה. הוא קידשנו בקידוש. הוא קידשנו כשהוציאנו ממצרים, הוא קידשנו במעמד הר סיני, כן נכון. מתי אני מקיים מצוות קידושין? מצוות כי ייקח איש אישה. מתי אני מקיים? בחופה? או כל רגע כשאני חי? חקירה מעניינת מאוד בהלכה. היינוח. אז מתי אני מקיים את מצוות הקידושין עם הקודש ברוך הוא? בבחירתנו. ומתי אני מפעיל את הקידושין האלה שיראו? במצווה. אבל אתה יכול להשוות בין ההערה שיש כאשר זה נעשה עם כוונה ובלי כוונה. מה זה שייך בכלל? הוא ממשיך את זה. אלא מפני, אז אם כן, לא שדביקות המחשבה ושכל האדם בו יתברך עם מצד עצמה למעלה מדביקות קיום מצוות מעשיות בפועל ממש, אלא מפני, שזהו גם כן רצונו ילמלך. לדובקה, ועכשיו הוא מגיע אל האהבה הגדולה הזאת, לדובקה בשכל ומחשבה וכוונת המצוות מעשיות. הוא אומר, אל תתבלבלו. כוונת המצוות זה גם מצווה. זה לא שכוונת המצוות זה הקרדיט שאני הבאתי, למה אני גאון. הקדוש ברוך הוא מצווה עליי להתכוון. כי כשהוא אומר לי להגיד קריאת שמע, הוא אמר לי להגיד קריאת שמע, הוא לא אמר את זה לעז שלי. כי הוא רוצה שהקריאת שמע תבוא עם הייחוד של המדבר. והוא מתכוון שאני אביא את זה, הוא מתכוון שאני אביא את זה עם הייחוד שלי. אז מה הפירוש עם הייחוד שלי? אלא מפני שזהו גם כן רצונו יתברך לדובקה בשכל ומחשבה וכוונת המצוות מעשיות ובכוונת קריאת שמע ותפילה ושאר ברכות. והערת רצון העליון הזה, המהירה ומלובשת בכוונה זו, היא גדולה להם קץ, היא, מי? ההערה, לא הדביקות. ההערה, אני לא מבין בדביקות, הדביקות זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתי. הדביקות זה עצם הבריאה. אבל ההערה, מה שאני מאיר, ההערה שהרצון העליון מופיע בלבוש שלי, כלומר ההערה שהקדוש ברוך הוא מאיר על ידי הלבוש שלי, מה אתה משווה בכלל? ההערה של רצון העליון הזה היא מאירה ומלובשת בכוונה זו, היא גדולה לאין קץ למעלה מעלה מהערת רצון העליון, המאירה ומלובשת בקיום המצוות עצמן, במעשה ובדיבור, בלי כוונה. כמו מה? כגודל, הנה הביטוי, כמו גוף בלי נשמה, כגודל מעלת אור הנשמה על הגוף, שהוא כלי ומלבוש הנשמה. כמו גוף המצווה עצמה, שהוא כלי ומלבוש לכוונתה. זאת הסיבה שאמרנו שמעשה המצווה נקרא גוף, וכוונת המצווה נקראת נשמה. יזכיר לנו את זה אולי ויבהיר את זה טיפה מה שאמרנו תמיד. והתארות הדלטטה, נו, התארות הדלילה. מה נותן כוח להתארות הדלטטה? התארות הדלילה שקודמת. מה פשט? יש את עשיית הדשמיה, את ההתארות הדלילה של עצם ההתארות הדלילה, בלעדיה אין לך שום כוח. עצם זה שהקודש ברוך הוא נותן כוח, איך שי מזכיר לי עכשיו עם שאול ודוד. בא דוד ואומר לשאול, מה היחוס שלי שאני יכול להילחם עם גוליאת? פעם הייתי בעדר ואחד בא להרוס את הצון, דוב ואריה, ואני עשיתי על הדובי ככה. זה ממנים אותו. מה? זה הרבצת על הדוב. מה עושה? התוספות מסבירים שם, בא דוד ואומר לו, אדוני, אתה יודע מה חסר פה? האמונה שלכם שהקדוש ברוך הוא מאמין בכם. מה חסר פה עכשיו במחנה? הסיפור הוא שאני הצלחתי להעיף דוב, מה זה סיפורי ילדים? הסיפור הוא שלא האמנתי שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא שולח לי דוב ולא רוצה שאני אעיף אותו. זה החידוש. ואז אני בהתערות הדילטטה עשיתי התערות הדילאלה. אבל הייתי חשוף לקלוט שיש התערות הדלילה שנותנת לי כוח להתערות הדלטטה. זה מה מופלא. זה בעצם הסיפור. יש דביקות שהקודש ברוך הוא עושה איתנו. אשר קידשנו במצוותיו. זה עצם כן. זה עצם המצווה. הוא קידש אותנו, לא אני אותו. הוא קידש אותנו אשר קידשנו במצוותיו. צריך להבין בדיוק איך זה הולך. איך הוא קידש אותנו? במצוותיו זה בא לידי ביטוי. עכשיו, ההתערות הדלילה הזאת מתרחשת. רמת ההתערות הדילטטה, ההערה, שתמשיך את הרצון העליון הזה ממה שאני מעורר מפה, מה הדמיון בכלל בין הגוף לנשמה? ברור אין ערך ודמיון. יש את השווה, ויש את הדבר שהוא לחלוטין לא שווה. כן, בתיה. אני אגנוב לשנייה סוגריים בגלל שבתיה, זה תמיד מפריע לנו, אז אני אגנוב בגללה לשנייה אחת. ראיתי חתם סופר השבת, גבלת. לא יאמן. על המזמור, למנצח, על הילד השחר. מזמור לדוד, אילי, אילי, למה עזבתני. זה המזמור שאומרים בפורים. על המזמור הזה אומרים חזל, שהילד השחר, מזמור כ"ב. על המזמור הזה אומרים חזל, שהילד השחר זה אסתר. הילד השחר. ולמה היא הילד השחר? אז יש בחזל ביטוי מאוד מעניין. מה הילד השחר היא סוף הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. התנ"ך מתחיל במצרים, ניסי התורה. אף אסתר סוף כל הניסים. זה הביטוי שם וביטוי שבאמת מרחיב להמון דברים. כן.
שואל החתם סופר, שאלה מצוינת. נכונה מאוד, לא נתתי דעתי עליה אף פעם. הוא אומר, המשל בדיוק הפוך מהנמשל. הוא אומר, איילת השחר, סוף הלילה, בתחילת היום. אסתר היא סוף הרגעים הגדולים בתחילת הגלות. עכשיו מתחיל הגלות. אז מה היא איילת השחר? שאלה מצוינת. הוא אומר, אתם מבינים מה שהוא שואל? איילת השחר היא סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים, אבל הפוך! הוא אומר, בערך כך, הוא אומר דבר אדיר. כדאי לראות אותו בפנים שם, כי הביטויים שלו מדהימים. הוא אומר, עד אסתר, עד שקיבלנו את התורה מאהבה, עד שזה בא מאיתנו, היו דברים עצומים שהתרחשו בעולם. יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, דברים הכי גדולים. זה הביא משיח? הוא אומר שם דברים שאם לא היו יודעים שזה החתם סופר היו סוכלים. מה זה עשה? מה זה נתן? מי אסתר? אנחנו עכשיו מתחילים להתמודד עם החיים בחושך. עבודה באמת. בלי קריאת ים סוף. בלי קולות ולפידים וברקים. זה תחילת היום. גיבלת. עכשיו כל עסק מתחיל. עד אסתר, זו הייתה חזרה מצוינת. אין שום סיכוי שיצא מזה משהו. כי זה מעל המדרגה שלי. מי אסתר הכל ברור, עכשיו זה אצלי. זה לא יאמן. עכשיו אומרת לאסתר למרדכי, שמעת? לך כנוס את כל הילדים. נתחיל לעבוד פה מלמטה. ולמרדכי, אבל פסח? איך אפשר לצום שלושה ימים פסח? אומרת לו, אסתר, אתה הוא זקן שבישראל? אם אין ישראל, למה פסח? אז איך מתחילה איילת השחר? הקדוש ברוך הוא אמר שחייבים לאכול בפסח ואחרת כרת. ואני ואתה אומרים, אסתר ומרדכי, שאם לא נתחיל את העסק כאילו אנחנו עכשיו מתחילים את הכל מההתחלה, מהמקום שלנו, שום דבר לא יהיה. לא רוצה? לא צריך. לנצח על איילת השחר. רחוק מישועתי דברי שעבדי. זה דבר לא יעד. ככה אתה מספר את זה. כיוון שזה כל כך רחוק, אני שואג. פתאום מתגלה הכוח שלי. זה בהמשך למה שאתה אומר. זה רב מופלא.
זה מתאים לרבי חייא, שהוא גם כן היה פה בהרבל ואמר, כך גאולתם של ישראל. נכון?
איילת השחר.
כן, אז הוא אמר, על איילת השחר הוא לא אמר לה שזה סוף הלילה, אלא אמר שאיילת השחר זה תחילת היום.
זה דבר מדהים.
וזה אנחנו, נסתכל על ה...
זה דבר מדהים, ואיילת השחר מבחינה פיזית, זה שיא החושך. זה לא עלות השחר, לא להתבלבל, איילת השחר זה לפני עלות. איילת השחר זה איזה שלב כזה, שהחושך הכי גדול מופיע בו. הכי גדול מופיע בו. ומבחינה הרוחנית פירושו, עכשיו זה מגיע אליי. החתם סופר אומר שם דברים מדהימים. הוא אומר, מהר סיני עם קולות ולפידים ומיציאת מצרים, מזה משיח לא יבוא.
גם בתהילים של דוד, אז רואים כל פעם שכתוב לדוד מזמור, זה התארות הדלתתה. ומזמור לדוד...
זה מלמעלה למטה. כי פה זה מתחיל מפה. ואז הוא אומר, לכן אשוב, אז נחזור לכאן. אז עניין המצוות, הדביקות עצמה... עצם הדביקות ממאי, מאשר קדשנו במצוותיו. זה התערות הדילילה. מה יביא את הגאולה? מה יביא את ההערה? מה יעשה את ההמשכה של האור אינסוף של ההערה הזאת? ברור שזה כבר תלוי במה שאתה עושה פה בכוונה. אבל אם לא הבנת שהכל, הכל, 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 הכל תלוי בעולם של עשייה, אז כמו שברק אמר מקודם, אז אתה סתם מגלומן. אם אתה לא מבין שכל האורות האלה צריכים לבוא בכלים שהקודש ברוך הוא בחר, שהכל צריך לבוא בדביקות שהיא מכווננת, ואז יש מקום לכל ההערה הזו, ואז כשם שאתה לא תשווה בין ערך ודמיון האדם החי לאבן הדוממת, למרות שאתה מבין פילוסופית שהכל אותו דבר,
ולפעמים אם תגיד לי יותר מדי פעמים שהכל אותו דבר, אני אגיד אתה בדיכאון חי. למרות שאתה צודק. אבל אם לא תדע את החלוקה שמבינה שלמרות שבאמת אובייקטיבית אני השם לא שניתי והכל אותו דבר, ושיוויתי השם כי הכל שווה, בשיווי צורה הכל אחד. אבל מעבר לשיווי הזה לי יש יכולת להאיר בעולם את כל הצמחים, וזה יכול לבוא רק מהענבה שאנחנו כולנו שווים. כי אחרת אני דיקטטור של הצמחים, ובהמשך של בני אדם, ובהמשך של השמיים, כי גם את זה אני אקח אליי. את הכל אני אקח אליי, לשם שמיים. כשאני יודע את המהלך הזה, עכשיו בטח של הכוונה יש עולם שלם. הוא גומר את זה. ואף שבשתיהן במצווה ובכוונתה, בשתיהן, בגוף ובנפש, במצווה ובכוונתה, בגוף ובנשמה, מלובש רצון אחד, פשוט בתכלית הפשיטות. פשוט הכוונה היא לא מורכב מכלום. בלי התחלה, בלי סוף, בלי אמצע, בלי שום שינוי וריבוי, חס ושלום. ואם זה בלי שינוי וריבוי, אז איך אתה אומר זה יותר וזה פחות, הרי הכל אותו דבר. הוא מיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. למרות שזאת האמת לאמיתה, בו זמנית, אף על פי כן, ההערה, ההערה זה ההתגלות שיש בנפש. איך זה מתגלה? ההערה אינה השווה. בבחינת צמצום והתפשטות. את מה שאמרנו עכשיו הוא אומר במושגים פנימיים בהגהה פה בצד, וכמו שכתוב בעץ חיים, כמו תמיד ההגהות זה ככה איזו הבלחה של שנייה למשהו שהוא רק נכנס אליו. הוא לא נכנס אליו לעומק, עכשיו פנימה עד הסוף. וכמו שכתוב בעץ חיים, ברב חיים ויטל בארי, שכוונת המצוות ותלמוד תורה היא במדרגת אור. רואים? לזה התכוונתי מקודם. וגוף המצוות הן מדרגת ובחינת כלים, שהם בחינת צמצום. כלי בעברית זו מילה מדהימה. כלי בעברית זה צמצום. תכניס את זה לכלי. וכלי בעברית זה קלה ונחשפה. הכלי בעצם הוא מה שמאפשר לשאיפה להופיע. אין אפשרות להופעה אם אין כלי. שעל ידי צמצום האור נתהוו הכלים. כידוע ליודעי חן, ליודעי חוכמה נסתרה. אז מה למדנו? שהחיות שבדומם ובצומח וזו שבחי ובמדבר, אין ערך ודמיון ביניהם בכלל. ואין שום סתירה בין זה לבין ההשוואה הראשונית שהיא ההתחלה של הכל, שהכל שווה בפני. ועכשיו הוא ממשיך ואומר, ונחלקת או נחלקות המצוות וכוונת המצוות גם כן לארבע מדרגות. עכשיו זה יהיה ארבע שם שתיים. הנה החלוקה של י' ק' ו' ק'. כי גוף המצוות עצמה ממש, בסדר עוד כמה דקות? יותר ככה? יופי. כי גוף המצוות עצמה ממש הם שתי מדרגות. גוף המצוות. הגוף מחולק לשתיים. דומם וצומח. זה נפלא עכשיו. שהן מצוות מעשיות ממש. ממש הכוונה היא לא דיבור. הדיבור הוא מעשה, אבל הוא בעצם נחשב כמעשה. אתה לא תגיד לי שהדיבור הוא ממש מעשה ביד. הוא יותר עמי. שהן מצוות מעשיות ממש, מזכיר לו את הדומם, ומה אגב עוסקות המצוות המעשיות? בדומם? באתרוג, בנר, בקלף, באור של הבהמה הגסה שנהיה לתפילים. במה הן עוסקות? הן עוסקות בדומם, הן עוסקות בהית התאה. הן עוסקות במלכות. סליחה?
מה עם צדקה?
אין לו אח.
אבל היא משפיעה על החי.
הכל! גם הדומה משפיע על הצומח והצומח על החי. ברור. אבל העיסוק הוא בדומה. בסדר? שהן מצוות מעשיות ממש, ומצוות התלויות בדיבור ומחשבה. כמו תלמוד תורה וקריאת שמע ותפילה וברכת המזון. אלה שתי המדרגות במצוות. מצוות של מעשה ומצוות של דיבור ומחשבה. עכשיו כל המצוות האלה נעשות על ידי כלים. הוא אשר אמרנו קריאת שמע שלא נעשתה בדיבור, לא נעשתה. במובן הזה זה הגוף. דומם וצומח. וכוונת המצוות. מה? לדווקא בו יתברך, זו הכוונה. שהיא כי נשמה לגוף נחלקת גם היא גם כן לשתי מדרגות. וכאן מי שיש לו כוח דקה זה דבר מדהים, כי הוא מחבר פה את כל התניה פה ביחד עכשיו. כמו שתי מדרגות הנשמה שהן בגוף החומרי, שהן מה? חי ומדבר. אגב, החלוקה הזו של ארבעה, כשנעמיק, קיימת גם בי. גם בי יש דומם, צומח, חי ומדבר. אל תחשבו עכשיו רק על העולם. עכשיו גם בי. כמו שתמיד אנחנו אומרים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, הדבר הכי קל בעולם. זה להגיד, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ולהסתכל על הילד שלי ולחייך. אחד רשע ולהסתכל על הילד של השכן. אחד תם ולהגיד על הבן דוד מהצד של אשתי. ואחד שאינו יודע לשאול, זה הטמבל מהגג. יש אפשרות אחרת. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. ומי שלא יודע לעשות את זה חבל על הזמן שלו. סתם בזבוז זמן. עדיף קנה דלך, שילך ישר לקנה דלך. פשוט מבזבז את הזמן. אין תם למה שהוא עושה שם. רוב הדרשות שאני מכיר זה על הדור של הרשעים ועל הדור של הצדיקים. טיפש, תתחיל לדבר עליך. איך אתה רוצה ללמד את הילדים שלך את ההגדה של פסח אם אתה מחוסן מהרשע? מה אתה עושה איתם לכם? סתם דאווינים, פוזות כאלה. שמה כל הסיפור הזה? זה אותו דבר גם בדומם צומח חי מדבר. הדומם צומח, בי יש את ארבעת החלקים האלה. מי שמתעלם מהחלק הדומם, והחלק של המעשה מתעלם מחלק מהכלים שבו. הוא מדמיין, הוא מפנטז על אורות. הוא יתקע בכלים. יש בי דומם, הוא חייב לבוא לידי ביטוי באצבעות, בידיים, ברגליים, הוא חייב לבוא לידי ביטוי, אחרת אתה תתקע. זה כל כך ברור לי, זה לא יכול. לדעתי העומק של כל תורה שאין אימה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון, חוץ מהעניין של מלאכה, במובן של עבודה. תורה שלא באה מעמל, ממלאכה, מהורדה אל הכלים, סופה בתהילה. והתורה עצמה, האור, זה מה שיגרור את האבון. כי אתה עסקת באור ולא חיברת אותו אל הכלים שלך. אז אתה תגיע לאבון הרבה יותר גדול ממי שלא עסק באור הזה. זו תורה שאין לי מאמן לך. היא בכלל לא, היא לא, היא, היא לא, היא לא עוסקת בדומם צומח, אני מדבר שלך. ואז הוא אומר את ההגדרות. ממש. רק אורות, רק אורות וזאת הסכנה, ולכן באורות האלה, גם ברמה החברתית, התרחש האסון שהתרחש. זה לא רק ברמה האישית. גם ברמה החברתית, אני יכול עם האורות האלה לעוף באיזה הרבה עם עליי, לא יודע לאן, ומסביב מיליון רעבים. והעולם ימחא כפיים. כי לעולם אגב זה טוב, כי יש כוח עבודה זול. העולם הציני צוחק מהרעיון. מה זה מעניין אותו לך? הציני כאן צוחק מכל העסק. לפנים זה מעניין אותו, אבל צריך לחשוף את זה. ואם אני לא עוסק באורות ובכלים ביחד, אני מסכן את הכל, אני מסכן הרבה יותר מאשר אילו לא הייתי עוסק בכלל באורות. אני נכנס לסיכון עצמי. ולכן הוא אומר, גם כוונת המצוות, שהיא כי נשמה לגוף, נחלקת גם כן לשתי מדרגות. כמו שתי מדרגות הנשמה, שהן בגוף החומרי, שהן חי ומדבר. עכשיו פילי פלאות. מה ההבדל בין החי והמדבר? המדבר זה מה? שכל. במדבר יש את השכל. נכון? והחי, העז, הוא כמו האדם. הוא מאוד מאוד דומה בכל. יש תנועה, יש התרבות, יש תזוזה, יש אינסטינקטים, יש חוכמה, יש המון דברים. אין את השכל שמפעיל. זה החלוקה. ואז הוא אומר פילי פלאות. בכוונה של המצוות יש גם כן שתי רמות. יש כוונת מצוות, ואני אזכיר במילה אחת, אתם זוכרים שהתניה דיבר על שתי רמות, האחת הוא קרא לה כי קרוב אליך הדבר, והשנייה הוא קרא לה מאוד. הכי קרוב אליך הדבר, הוא אמר, זה מה, איך מגיעים לזה על ידי מילה אחת? התבוננות. זה הבינוני. ואיך בהתבוננות המוח שליט על הלב, ההתבוננות הנפש הבהמית, החלל השמאלי, החלל הימני, כל העבודה של ההתבוננות, כל התניא עד פרק י"ז. אז בא בפרק י"ח ואמר, חבר'ה, אבל רציתי לגלות לכם שיש עוד משהו שקיבלנו בירושה מאבותינו. יהודי הוא יהודי. ולכן קרוב אליך הדבר מאוד. והוא הרי זעק, אם ההתבוננות זה כזה דבר קשה, אז איך אתה אומר מאוד? מה מאוד? זה כל החיים עבודה. כן, נכון. אבל המאוד הוא שבמהותך זה קיים. אף אחד לא יעצור את זה. יש לך בפנים את היהודיות הזאת שתמסור את הנפש עליה. גם סירות נפש הזאת תבוא לידי ביטוי ברגעים הכי קשים בעולם. אל תשתמש במנגנון הזה. צריכים את שני המנגנונים? ההבדל בין ההתבוננות לבין המאוד, נזכיר לשנייה אחת, שבהתבוננות אתה יכול להגיע הרבה פעמים לאהבה, הגענו לאהבה, ולהיראה שבתבונה, ולא תמיד להכניס את זה פנימה ללב. איך זה נקרא בחסידות עבודה שבלב? העבודה להעביר את זה מהמוח ללב. אתה יכול להגיע לזה, אבל מאוד קשה להעביר את זה עכשיו. וכשזה בא ברמה, נו, של המאוד, זה כמעט אינסטינקטי. זה כמו כלב שנובח, והוא לא מבחין, תמיד אמרנו את הדוגמה הזאת, בין האם הוא נובח עכשיו על דיוויזיה שבאה מהצד השני, או על כיפוד. הוא נובח כי מפריעים לו בטריטוריה. הוא נובח כי מישהו נגע לו בהשם אחד ושמו אחד. הוא נובח כי אומרים לו, אתה יהודי ולכן הרוג אותך. הוא פתאום מוכן למות על שרוך נעל. הוא מוכן למצוא את נפשו כי הוא אומר, זה המהות. אז מצד אחד ההתבוננות בא ממנו מהשכל, וזאת ההדרכה. מצד שני, האהבה והיראה העוצמתיים באים מהמקום הכי, הייתי קורא לו במילה הכי רעה והכי טובה, חייתי שבאדם. החי, הנה עכשיו הוא מחלק, המדבר זה המקום של השכל, והחי זה המקום הרגשי, הוא מתאר את זה. כי מי שדעתו יפה ועכשיו רק בקריאה, ואם נצטרך להוסיף בזה אז נוסיף בזה מחר, כי מאוחר. כי מי שדעתו יפה לדעת את השם ולהתבונן בגדולתו יתברך. לדעת האדם, בדיוק ההתקשרות, ולהתבונן הבינה, ולהוליד מבינתו יראה אילאה במוחו. לא רק יראת אתה אלא יראה אילאה במוחו. ואז העבודה שבלב עושה מה? ואהבת השם, נו, בחלל הימני שבליבו, שם הרי זה המשכן של הנפש, נו, אלוקי. להיות נפשו צמאה להשם, הוא בפועל צמא להשם, כי זה בא מפה. לדבקה בו על ידי קיום התורה והמצוות. שהם, מה? מי זה הם? התורה והמצוות, המשכת והערת אור אין סוף ברוך הוא על נפשו לדבקה בו. ובכוונה זו הוא לומד ומקיים המצוות. וכן בכוונה זו מתפלל ומברך. הרי כוונה זו על דרך משל, כמו נשמת המדבר. שהוא בעל שכל ובחירה ובדעת ידבר. זה עניינו של האדם, הדעת. ההתקשרות, הבחירה. ומי שדעתו קצרה, לידע ולהתבונן בגדולת אין סוף ברוך הוא, וגם בי יש את שני החלקים האלה ותהיה מודע להם, להוליד האהבה מבינתו בהתגלות ליבו, ליצור מזה אהבה שמופיעה בלב, עבודה שבלב, וכן היראה במוחו ופחד השם בליבו. כלומר, הוא לא יכול להוליד את כל זה, אז איך אצלו אפשר להגיע לכוונה שלימה בתורה ומצוות? מה, הוא יעשה רק גוף? אם אין לו את השכל, רק גוף? הפשטות, התמימות הזאת, מה הוא יעשה איתה? רק שזוכר ומעורר את האהבה הטבעית המסותרת בליבו. תמאוד. איך הוא קרא לזה האהבה המסותרת? אותה הוא מעורר. הוא מזכיר לעצמו. ומוציאה מההלם והסתר הלב אל הגילוי במוח על כל פנים. שיהיה רצונו שבמוחו ותעלומות ליבו מסכים, רצונו שבמוחו ותעלומות ליבו. זה לא בא מהצד של הקרוב, הוא לא יכול להגדיר, הנה אני נוגע, הבנתי, קלטתי. אני מרגיש. ואז רצונו שבמוחו ותעלומות ליבו מסכים ומתרצה בריצוי גמור באמת לעמיתו למסור נפשו בפועל ממש על ייחוד השם, כדי לדבקה בו נפשו האלוקית ולבושיה, המחשבה, הדיבור והמעשה, ולחוללן בייחודו ואחדותו שהוא רצון העליון המלובש בתלמוד תורה וקיום המצוות כנזכר לאל. ואז לא רק האהבה שלו מופיעה, אלא גם היראה שלו מופיעה. וגם היראה כלולה בה. האהבה עוזרת לפעולות המעשיות, למצוות עשה, והיראה להימנע מהלא תעשה. בעצם זה שהוא הצליח לעורר את תעלומות עמו. הוא מתכוון לעורר את המאוד שבו. והוא מתכוון לעורר את התוכן הפנימי. הוא מתכוון בכוונה עצומה, הוא לא רק מקיים את המצוות. לא, הוא מקיים ומתכוון לעורר את הדבר הפנימי שיש בו, את האהבה המסותרת. אמרתי לכם פעם, חסידים סיפרו פעם על יהודי אחד, שלא ידע להתפלל, לא הבין עברית, לא הבין כלום. ובפיוטים בראש השנה, כולם שרו כל שינני שחק בעומר מאדירים, כל ברועי ברק בגובה מגדילים, מילים נורא קשות, מסובכות, רק אשכנזים המציאו. זה כזה פיוט אשכנזי, שכל מילה שם זה אנציקלופדיה. ואז הוא אמר את זה בדבקות, ומישהו שאל אותו מה הוא מתכוון, הוא ידע בקושי פולנית. מה הוא מתכוון? אז הוא אומר, איש תפילה. אז אמרו לו, מה הכוונה? הוא אומר, פה מתפללים שרק הקדוש ברוך הוא ייתן לי פרנסה. אמר הרבי שהכוונה שלו שם הייתה יותר חזקה מהכוונות של כולם בלומדש, האם ברועי ברק זה בא מאת בצ' או פצ' קאץ'. כי הוא צורק.
הוא במה חיים.
כן, הוא מעורר את האהבה המסודרת שלי.
אתה מאוד.
זהו. הוא לא יודע אם שנעני שחק זה בפחק או בתחק. הוא לא שמע על זה. הוא אבל יודע שהוא רוצה מהקדוש ברוך הוא את הכל. גם פרנוסה. נראה גומר את האותיות ובזה עוצרים מאוחר. וגם היראה כלולה בה לקבל מלכותו שלא למרוד בו חס ושלום. ובכוונה זו שבאה מהאהבה והיראה הטבעית שבהנשמה של היהודי הזה. פה אומרים שהקדוש ברוך הוא ייתן לי פרנוסה. לזה הכוונה. הוא שר מהירה ועושה טוב. איך השפיע עליו הכוונה? איך השפיע עליו התפילה של כל שינה נשחק? הוא קיבל על עצמו 1,000 קבלות טובות באותה שנייה. והוא שר מ-1,000 דברים באותה שנייה. הלוואי עליי בשינה נשחק כשאני אמרתי. הוא עשה את זה, זה קרה לו. מאיפה? מהמאוד. מהחייתי. מהאדם ובהימה תושיע השם. זוכרים את הפשט אדם ובהימה תושיע השם? לא אדם ובהימה. אדם ברלה ובהימה הפרה. את האדם הזה תושיע בצד של האדם שבו, מצד השכל, ומצד הבהימה שלא יארס הטבעיות שלו. שזה גם ימשיך להופיע. ולומד ומתפלל ומברך בפירוש המילות לבדו. אז זה של שינני שחק, אפילו לא הבין את השינני שחק. כאן הכוונה בהלכה, הוא לא מגיע לרמה של כוונות גדולות. מה הוא כן צריך לדעת? את פירוש המילות. הוא צריך לדעת שכשאומרים רפאינו, אז מדברים על רפואה, ולא מדברים עכשיו על מזג אוויר. זה שרפאינו, הכוונה היא שאני רוצה להיות בריא. פירוש המילות לבדו. מה שילד ישראלי יכול לדעת בתפילה. אבל תתייחס לזה, תעצור לשנייה אחת. זה הכוונה. אל תסתכל בשניות כמה זמן זה לוקח, ותתייחס. עכשיו אומרים רפאינו. זה כוונה בסיסית שאתה יכול לבקש. היא תעורר את המאוד. בלא דחילו אורחים ובהתגלות ליבו ומוחו. בלי שהעירה והאהבה מופיעים בהתגלות. הרי כוונה זו על דרך משל כמו נשמת החי, שאינו בעל שכל ובחירה. וכל מידותיו של הבעל חיים, שהן יראתו מדברים המזיקים אותו, ואהבתו לדברים הנאהבים אצלו. זה בדיוק הדוגמה של החי. אפשר לתעז, מה יש לה? יש לה אהבה ויראה. היא רואה משהו שהיא מפחדת ממנו, היא יש לה את כל האינסטינקטים, איך לברוח ממנו. היא רואה משהו שהיא אוהבת אותו, חבל על הזמן. כך על דרך משל, כמו נשמת החי שאינו בעל שכל וחירה, וכל מידותיו שאין יראתו מדברים המזיקים אותו ואהבתו לדברים הנאהבים אצלו, הן, המידות האלה, רק טבעיים אצלו, ולא מבינתו ודעתו. וכך הן על דרך משל היראה והאהבה הטבעיות המסותרות בלב כל ישראל, כי הן, שומעת חיי איך הוא מתייחס אליהן, את אומרת למטה ולמעלה, כי הן ירושה לנו מאבותינו, הן הירושה שלנו.
כי הן ירושה לנו מאבותינו, וכמו טבע בנפשותינו, כנזכר לאל.